30 יום ל-1 בנובמבר, היום 2 באוקטובר, אם תספרו כולל היום, בדיוק 30 יום, הפוליטיקאים רצים בין האולפנים, המפה הפוליטית לא יציבה והסקרים משתנים מיום ליום, כל הקלפים על השולחן וכל שינוי יכול להשפיע על הרכב הכנסת ה-25, כתבי גלי צהל סוקרים את השאלות הקטנות שהתשובות להם עדיין לא ברורות ויכולות להשפיע על כל המערכה. נתחיל באיילת שקד, שרת הפנים והבית היהודי, המפלגה הגדולה ביותר מתחת לאחוז החסימה. הקולות שחונים אצלה יכולים לקרב את נתניהו ל-61 אם היא תפרוש. מנגד, אם תצליח לעבור, תבטיח רוב לגוש הליכוד. כתבנו הפוליטי יובל סגב, מה שקד עוד יכולה לעשות ומה מתכננים בסביבת נתניהו כדי לפרק את הבית היהודי?
בוקר טוב אפי, אז אם שואלים את איילת שקד, היא תגיד שאין לה ספק, כי היא יכולה לעבור את אחוז החסימה בזכות שני מנדטים שמתלבטים ולהביא את גוש נתניהו למקום בטוח. היא רק צריכה כמה סקרים בהם היא עוברת. מנגד, אם שואלים את נתניהו, צריך לעשות הכל כדי שהיא תפרוש. מעבר להצהרות התקיפות נגד האמש, בוחנים בליכוד תוכנית לסיכול פוליטי של השותף שלה, יוסי ברודני, מהבית היהודי. המתמודד במקום השני אצל שקד מכהן כראש עיריית גבעת שמואל, והוא עשוי למצוא עצמו בלי כלום, ללא מקום בכנסת וללא מקום בלשכת ראש העיר. הבחירות לעירייה יערכו עוד שנה, כשנתניהו וסמוטריץ' יכולים לתקוף את ברודני ולתמוך בכוח במועמד שירוץ נגדו. איום כזה, אם יחליטו לאמץ אותו, יביא את ברודני להערכת רבים לפירוק השותפות וחזרה לעיר. לשקד יש קצת פחות מה להפסיד והיא תמשיך להיאבק. אגב, גם כמה עשרות אלפי קולות שחונים אצל אביר קרא והדר מוכתר למשל, יכולים לשנות את מפת הגושים ברגע האחרון.
תודה יובל. גם בחברה הערבית הקצוות עוד לא סגורים. רק לפני 3 ימים פסלה ועדת הבחירות המרכזית את בלד, אבל לבלד יש חודש להילחם ולחזור למשחק. כתב התחום הפוליטי שחר גליק, כיצד המהלכים של בלד יכולים לשנות את המפה?
שלום אפי, מפלגת בלד צפויה לעתור בשלושת הימים הקרובים לבית המשפט העליון נגד ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותם לכנסת. אם בלד תישאר במרוץ, היא צפויה לקבל כמה עשרות אלפי קולות שיזרקו לפח כשהיא לא תעבור את אחוז החסימה. אבל אם המפלגה תיפסל באופן מוחלט בבית המשפט העליון, חלק משמעותי מהקולות האלו יעבור למפלגות הערביות האחרות, ובנוסף צעד כזה גם עשוי לעורר עניין ולהעלות עוד קצת את אחוז ההצבעה במגזר הערבי. במונחים של הרכבת קואליציה מדובר על בין מנדט למנדט וחצי שהתווספו לגוש המרכז שמאל ערבים, אם בלד באמת תיפסל, ועשויים להיות המכשול האחרון בפני ממשלה של נתניהו, וכך נוצר מצב אבסורדי שבו בשמאל מתפללים שבית המשפט העליון יאשר את פסילתה של מפלגת בלד, ודווקא בימין מצפים להתערבות השופטים כדי להכשיר את המפלגה הערבית קיצונית.
תודה שחר, וכמו שהבנתם והבנו, זו מערכת הבחירות של המפלגות הקטנות, כאב הראש בצד שמאל מגיע מהמפלגות הערביות. עם מי איימן עודה ואחמד טיבי יחתמו הסכם עודפים? האם זה יהיה מנסור עבאס היריב הגדול, או סמי אבו שחאדה מבלד, אם יאושר לה להתמודד? גם השאלה הזו יכולה להשפיע על תוצאות הבחירות. שלום כתבנו יניר קוזי.
שוב שלום אפי, השאלה היא מי תחתום חד"ש-תע"ל הסכם עודפים, היא לא שאלה פעוטה. בכוחם של הסכמי העודפים להשלים קולות למנדטים מצד אחד לצד שני. כך לדוגמה, בבחירות האחרונות מרץ קיבלה מנדט נוסף בעקבות הסכמי העודפים שלה עם מפלגת העבודה, שסייע בהקמת הממשלה. הבעיה של גוש השמאל היא אישית, לא פוליטית. בחדש דעל של טיבי ועודה נוטים לחתום הסכם עם בלד, ממנה התפצלו, וכי הסיכוי לחתום ממנסור עבאס קלוש, כך אומרים לנו גורמים במפלגה. אלא שבמקרה המציאותי בו בלד אינה עוברת את אחוז החסימה, הסכם העודפים הזה אינו מתקיים, וקולות התבזבזו הלכה למעשה. בעוד שחתימה על הסכם עודפים מול רעם של עבאס, מבטיחה את הסיכוי הגבוה ביותר לשמירה של קולות השמאל. ומה עם מנהיג הגוש? בסביבתו של ראש הממשלה לפיד אומרים כי הוא לא יתערב בהחלטה של טיבי ועודה. אותה שיטה כמו בזמן הגשת הרשימות שהובילה בין היתר להתפצלות הרשימה המשותפת. לפיד מתרחק מעודה וטיבי כמו מאש במהלך הבחירות, שכדי להשיג את מטרתו, מניעה מנתניהו 61 אצבעות, הוא צריך להחזיק אצבעות לטיבי ועודה ומנסור עבאס כדי שיעברו ויסע.